חושב, נכון?
אנחנו במילים...
ממש בסוף. בעמוד למתת או מם?
למתת.
למתת, איפה?
עמוד הימני.
לכן.
הוא ימני, שמאלי?
ימני, לכן. מילה לכן כזה באמצע.
לכן. אוקיי, אז עמוד למתת, טור ימני, בערך באמצע הטור הימני. לכן אנו אומרים, שאם יקנה הידיעה במהות האדם ובעבריו, וכל אשר מגיע אל האדם, אין הידיעה שלו, של כלום, אם לא ירק כדי לדעת פועל יוצר כל. וכאשר השיג הידיעה במשפט תנור וקיריים, הוא יקנה התנאה הצלחה לצחית. איפה יש דבר זה ידוע לכל איש חכם משכיל, כי ידיעת האדם בעצמו אינו נחשב כל כך. והידיעה במשפטי האדם הוא הידיעה בגזירותיו יתברך, אשר אין זה מתייחס אל האדם, כי אם אל מלך השם אשר גוזה הגזירה הזאת כמלך הגוזה מצד מלכותו, ולא מתייחס וזה מלאת הידיעה במצוות. לכן במה שכל השגת החומה הוא מצורף אל החומר אשר השיג בו, ואין זה מושכל גמור אשר הוא נשמח אל החומר. ואף כאשר הוא משיג במהלכים שמבדלים מן הגשמות, אי אפשר שלא יהיה אף למהלכים שום צירוף אל החומר. כי מדוקה זאת, שהפשיטות מן החומר לגמרי, אינה כי אם אל השם יתברך שהוא קדוש נבדל מן החומר לגמרי. ולכך מקדישים את השם יתברך לומר קדוש, כלומר שהוא יתברך בלבד נבדל וקדוש מן החומר, וזהו אין הקדושה בכל מקום. ולפיכך אף ההשגה במהלכים אינו שכל גמור פשוט, שלא יצרוף אל החומר. כי אף אם אינם בגוף, יש להם בחינה המצרפת אל הגוף. אם היו המהלכים נבדלים לגמרי מן הגוף, חשלום לומר כך שאם כן, מה ההבדל בינו ובין האלה יתברך. אבל התורה במה שגזרת השם יתברך אינה נסמכת לשום דבר, כי חוכמה בלבד ותורה קדושה. ואף כי התורה נסמכת אל הדברים הגשמים זה לא כלום, כאילו היו מצוות התורה בעניין זה שהמשפט השור מתחייב מן השור, כל שמו שמתחייב מושכל השור מן השור בעצמו, היה אפשר לומר כך, תודה רבה, היה אפשר לומר כך. אבל משפטי התורה מתחייבים מן השם יתברך, הגוזר גזרת התורה על אדם שינה כך וכך. דבר הזה לא נסמך רק על דבר גשמי, רק שמזרות על האדם מן השם יתברך לא מן הדבר הגשמי לבד, כמו שהתברך למעלה. כי מצוות התורה גזרה מן השם יתברך מצד אמיתתו, כמו שרחנו למעלה, והתורה היא שכל בלתי נסמך על דבר, לפי שהיא גזרת השם יתברך. ולפיכך אמר אף כי מצוות הם הדברים הגשמיים, אין הם מיוחס אל הגשמי, אחר שאינה מצד דבר גשמי, רק שמגזרת המלך לעול עליו. ואף, נרגע נעצור בנקודה פה ונסביר. אז קודם כל הקטע הזה המשך למה שכבר דיברנו אתמול ועצרנו באמצע העניין של אתמול. ובעצם זה המשך של אותה נקודה, אותו יסוד, שבעצם כל אחיזה, אפילו במלאכים, בכוכבים, בגלקסיות, אפילו מלאך רוחני, זה כבר אחיזה בכוח מוגבל. זה כבר אחיזה במשהו שהוא בחינה אחת בתוך העולמות כולם. הוא כוח חלקי, ממילא הוא כבר לא אחדותי, הזכרנו אותה. מדרש, האמת לשלום אמרו על יברא, וצדק וחסד אמרו יברא, מה עשה הקדוש ברוך הוא שליח אמת ארצה. אז יש אמת שאומרת על יברא, והאמת האלוקית העליונה אומרת שיברא. אז כל מלאך, כן, עכשיו זה נקרא מלאכים, כל מלאך זה כוח. אז יש כוח של גבורה וכוח של חסד, ויש הרבה כוחות, והכוחות הכי מופשטים שיש, הם עדיין כבר כוח, הם כבר מוגבלים. ממילא זה נקרא שיש להם צירוף אל החומר. לעומת זאת, תורה הקדושה היא לא כוח ספציפי. היא מורה לנו את גזרות השם יתברך, איך הם יורדים לתוך כל העולם המורכב. ולכן גם שעוסקים בפרט ספציפי בתוך התורה, ועוסקים בדין כביכול של דיני קיריים, דיני תנור, תומה בתנור, או עוסקים עכשיו בשור של נגח פרה, אתה עוסק עכשיו על פניו במשהו מאוד הפוך, זה הכי חומרי, זה הכי נוגע עכשיו במציאות. אבל אתה עוסק מצד נותן התורה, מה הוא אומר לך לעשות בדבר הזה. ואתה לא עוסק בכוח מצד עצמו. לכן אמר בפרקים שם של היי ובא וכולי, כל כך העריך שכל טעמי המצוות הם לא תיקון המציאות מצד עצמם, זה רק התוצאה שזה קורה. וזה לא מתחיל מהאדם שנמצא כאן, זה מתחיל מגזרות. לא כי גזרות שאין להם סיבה וטעם, אלא שבעצם כל מה שהתורה עוסקת זה קשר הבורא בנבראים. כמו שאמרנו, שהאמונה זה נקודת האינסוף שמתחברת אל תוך העולם הנברא. ההפך מכל מי שמנסה להשיג משהו שהוא מנסה מלמטה למעלה להשיג את זה, שהוא משהו שיש הכי גבוה בטבע, אז הוא עדיין כפוף לטבע. וגם שאתה עוסק בדברים הכי נמוכים, שאתה עוסק בנותן התורה, מה הוא אומר לך, זה ההוראה, זה ההוראה, מה, איך רצונו מופיע בצורה של הפרט הספציפי הזה. ולכן באמת, בכל פרט של תורה, יש גילוי של רצון השם יתברך, שהוא לא כפוף לטבע. ולכן רק התורה שהוראת רצון השם יתברך, היא יותר עליונה גם מכל המלאכים, ומכל הטבע, ומכל הנבראים כולם, גם עוסקת בדברים הכי נמוכים. ואף, אם אתה אומר, שגם כן אפשר שמעיין ומשיג בסדר של סדר השם יתברך את הנמצאים כולם. ואם גם כן כאשר משיג בשאר דברים, משיג גם כן בסדר השם יתברך. חילוק יש, כי סוף כל סוף הפסף, שאדם מסתכל על כל הטבע, השם ברא את הטבע, זה חלק מהסדר האלוקי. אז אדם מסתכל בית כל הטבע, ואז הוא מגלה גם כן את כל הדברים האלוקים שהשם ברא. יש חילוק. כי אותו סדר שהוא, חילוק יש. כי אותו סדר הוא בעצמו עם הדברים התחתונים אשר ברא השם ברך וסדר אותם. בסוף סוף ההשגה היא באותם הדברים וסדר קיומם. ואף כי השם ברך סדר אותם, הרי שהסדר הזה שייך לעצמם של אותם הדברים. מה שאין כאן בתורה. הוודאי שהתורה היא סדר האדם. אין סדר הזה שכך הוא לעשות לאדם שהוא בעל חומר וגשם. אדרבה, כל התורה היא לעול על האדם. ומאחר שהתורה היא לעול על האדם הגשמי, אם כן איך הסדר, אין הסדר מתייחס אל הגשמי כלל, אלא רק כי הסדר הזה שכך ראוי אל האדם השכלי. מצד השכל שבו. שבו מקבל גזרת השם ברך עליו, ולא נקרא זה סדר זאת. סדר זאת. וכבר אמרנו לך, כי התורה שהיא סדר מעשה אדם, שעשה אדם עם שכלים, כי אם שאדם מתייחס אל הטבע, מכל מקום עשה בלתי מתייחסים אל הטבע, כמו שאנחנו מאוד ואוהבים דבר זה. ומכן התורה היא שכל גמור, ובשלטם זה תיקרא התורה אור, שנאמר כנר מצווה ותורה אור. פירוש כי המצווה הפרטית היא כמו נר שהוא פרטי, ותורה בכלל היא כמו אור גדול, והאור רחוק מן הגשמי יותר מן הנר, מפני קטנותו שהוא נר יחידי, אין לו מדרגת האור כל כך, אבל האור שהוא דבר פרטי יש לו מדרגה יותר, הוא פשוט יותר. ולכן התורה בכלל השכל פשוט יותר, שאין התורה השגות מחולקות, כל מצווה מצווה בפני עצמה, כל התוצאות שבה מתחברים מושכל אחד פשוט. ולפיכך כל התורה תיקרא אור שהוא פשוט יותר. אבל המצווה שהיא השגה יחידית ואין מושכל, המצווה היחידית פשוט כל כך, לפי גודל מושכל הוא פשוט לא, לכן מצווה נקראת נר, והתורה אור. אף כי פירש הפירוש אחר בזה בסמוך והוא עיקר. מכל מקום, מה שנקראת התורה אור יורא זה כי התורה מושכל פשוט יותר מכל, שלכך נקראת התורה אור, ובדבר זה היא מיוחדת מבין שאר ההשגות, הרי לך גם אל דברים ברורים, כאשר תבין הדברים הללו, כי אין כנען הצלחה רק על ידי התורה, ולא זולת זה. זאת אומרת, שבעצם מה הנקודה? זאת הייתה בעצם הנקודה השלישית. כי בעצם שתי הנקודות הראשונות שהיו בפרק שבא להסביר מה היתרון של התורה שעוסקת בדברים כל כך נמוכים על האחיזה במלאכים או, 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 או בגורמי הטבע ובאסטרופיזיקה או בקוסמולוגיה וכל הדברים של הדברים המופשטים של כל הכוחות של כל הטבע. אז זה היה נקודה אחת שזה היה בעצם היושר. והייתה... היה נקודה אחת שדיברנו מצד הזקות, כן. שהגזרה, שכל דבר זה נותן התורה. ועכשיו הייתה הנקודה השלישית שזה מצד האור. זה הנקודה השלישית. ומה היא בעצם הנקודה השלישית? שבעצם השאלה הייתה כאן, אבל סוף כל סוף, גם כשאדם מסתכל על כל הטבע. הרי אברהם אבינו לא זכה עדיין לקבל תורה. הוא הסתכל על כל הטבע ושבר את כל הפסלים. והוא הגיע לזה שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, עד שהוא זכה באמת גם לגילוי אלוקי, שזה כבר היה גילוי עצמו, כן? אבל אז אם אדם יסתכל בטבע, ומתוך זו יגיע אל השם יתברך, אז הנה, אז גם זה סדר אלוקי. אומר אמרה לשבתל. כל הטבע שהוא סדר אלוקי, ובוודאי שאפשר ממנו להגיע לזה שיש מסדר, אבל כל האחיזה בטבע היא עדיין אחיזה בעולם הזה על הכוחות הכי גדולים שבו. ולעומת זאת התורה, הסדר שהיא נותנת לאדם הוא מעל העולם הזה. בתוך העולם הזה, מעל העולם הזה, לקשר את כל העולמות. ולכן התורה היא באמת עול. למה התורה היא עול? כי יש דברים שהתורה תורה טובעת מאיתנו, וזה נגד הטבע. זאת אומרת, הפוך, אדם בטבעיותו זורם לכל מיני כיוונים, והתורה טובעת ממנו לשלוט על טבע. לכן ברית המילה היא המצווה הראשונה, הבסיסית, י' ג' בריתות יש עליה. י' ג' בריתות. והיא דבר כל כך מרכזי ועליון, והיא תהיה שייכת למדרגת השמונה, כמו שראינו כבר במערל. זה המדרגה של התורה, של מעל הטבע. יש בברית המילה עצמה, אמירה מראש שאדם מיסודו, ביום השמיני שלו, יום השמיני, בעצם שייך למקום של שליטה על הטבע. אבל יש יצר. העולם מלא בתפיסה הזאת של יש יצר. צריכים גבולות מאוד בסיסיים, אבל יש יצר. אבל גבולות הבסיסיים של העולם, שכפוף לטבע, אז אנשים היותר מתוקנים אומרים, בסדר, הגבולות ליתר זה אל תפגע בזולת. אל תפגע בזולת. אין לך זכות לפגוע בזולת. אבל זה הרי דבר ברור, שאם האדם לפני שהוא פוגע בזולת בעצמו, הוא קנוע ליצר, אז כבר ברמה כזאת או אחרת יש סוג של פגיעה בזולת. שרק באיזה פגיעה, אז העולם מחשיב, פגיעות של אונס, פגיעות של, או של הטרדות, או של דברים שהם, יש גם פגיעות הרבה יותר דקות, יש דברים, הטרדות הרבה יותר דקות, יש גם דברים אחרים שהם, אבל זה רק תוצאה. אם האדם עצמו הוא כנוע, אם האדם עצמו לא תובע מעצמו לשלוט בעצמו, אז בסופו של דבר, אז אם האדם שטוף ביצר, ולא שולט ביצר שלו, אז גם אם הוא לא פגע במישהו אחר, יכול להיות שבפנים הוא רקוב, וזה יקרין על הזוגיות שלו, ויקרין על דברים אחרים אצלו וכו' וכו'. והתורה אומרת לך, אתה צריך לשלוט בעיניים שלך, וזה נורא קשה לשלוט בעיניים. הדבר הכי טבעי שיש לאדם זה סקרנות, והסקרנות נובעת ממשהו אלוקי, שאדם רוצה כל הזמן להתחדש, להיפתח. התביעה של האדם לחירות יוצרת סקרנות. עבד הוא לא סקרן. אפת זה תנועה נפשית של כמה שפחות לפגוש את המציאות כמציאות רעה. והפוך, האדם בגלל שבפנימיותו הוא אופטימי, הוא טוב, הוא בעצם מחפש את מה שמעבר, אז הוא סכן. אבל אז הסכנות יכולה ליפול בקלות בראייה אסורה. זו רק דוגמה, כן, יש עוד דברים, שמיעה אסורה וכולי, אבל ראייה זה אולי הכוח הכי, הכי מפיל, כן? אז אדם עכשיו רואה דברים אסורים, ואם הוא רואה עכשיו דברים אסורים, התורה אומרת לו, שמה אתה צריך לשמירת העיניים? אבל זה נורא קשה לשמור על העיניים. הדבר הכי טבעי זה להסתכל בכל, זה מסקרן. צריך כאילו ממש עוצמות אדירות לשמור על העיניים. והתורה אומרת לה לאדם, תשמור על היצר, אל תיפול ביצר. אדם, גם שהוא נשוי יש לו יצר. כל שכן שהוא לא נשוי ואינו בכלל מקום שהיצר בא לידי ביטוי בצורה של קדושה. אז עכשיו מה, איך ישמור על היצר? כל העולם הטבע יגיד לה, שמע, זה טבעי, זה טבעי. אל תזיק לזולת, אבל טבעי שאתה נופל בזה כל הזמן. זה טבעי, זה הטבע, זה האדם. ובאה התורה, והיא עול. היא אומרת לך, משהו גורם לך לתסכול ולעצבות, ואני שוב לא בסדר, ואיך אני מתקן את זה, ומה אני עושה, ולמה זה קרה לי, ואיך אני שם על זה בתשובה, וסליחה, ועולם הטבע אומר לך, מה אתה רוצה? זה הטבע שלך. זה טבע, כל זמן שלא פגעת בזולת. כן? זה הטבע. היו גם תפיסות בעולם שמותר לפגוע בזולת, כי החזק פוגע בחלש, אז אפשר לקחת את העם השני שהשתלט עליו ולפגוע בו בכל המובנים. אבל המתוקנים אומרים, אל תפגע בזולת. ואז, עכשיו, התורה תובעת ממך משהו שומע על הטבע. והשלב הראשון בתורה היא עול. אחרי זה היא שמחה עצומה. פיקודי השם ישרים, משמחי לב. אבל המהר"ל אומר שבשלושת רגלים, בשבועות לא כתוב שמחה. כי התורה קודם כל זה עול. כי מעל האדם. כי היא, למה זה עול? כי היא לא מאפשרת לך להישאר רק בגבולות הטבע. אבל היא מודריכה בתורת אמת, שהיא גם תורת חיים גם יחד, איך הדברים נכנסים, בצורה בריאה, בצורה מוזן. זה לא תורה של נזירים. זה לא תורה של לפרוש מהגוף ומהטבע ומהחברה. הפוך, מהאבות הקדושים, מהאמהות הקדושות, בו אחר כל עם ישראל, תמיד יש חיבור למקנה, אל הצון, אל החיים, אל החומר, אל הכסף, והתורה הפוך, היא יורדת לפרטי פרטים. בתורה הבחירה היא לוחת, היא דבר שצריך להצים אותו, הקשר בין איש לאישה הוא קדושה. התורה מחוברת מאוד אל החיים. אבל היא יוצרת קודם כל תביעה שהיא מעל המציאות הרגילה. אפילו ברמה של עצום, כן? אני אז זוכר את החוויה הזאת שהיינו בסדיר, בגבעתי. בקיצור, אז הגיע צום את זיים מתמוז, התגייסנו בפסח, הגיע צום את זיים מתמוז. טוב, היה לנו מפקד, קורא מפקד אסף, אחלה בן אדם. הוא אמר, החבר'ה שלנו צמים, החבר'ה שלנו מקבין אישי, עכשיו בחיים לא צם. אני מקבין אישים, אז אם החיילים שלי צמים, אני צם איתם. לא יכול להיות מצב כזה שאני לא צם איתם, החיילים שלי סובלים, אני סובל איתם. יפה. הגיע אלינו ב-12 בצהריים, באחד כולו אדום, שמע, כסה פוחן סמלים, בחור תותח, היה באימונים מפרחים, אנחנו עוד כמה זמן עצום, עוד סוף עצום, איך אתם עושים את זה? מה זה הדבר הזה? לצום יום שלם? תירוף, כן? עכשיו מה, כל מי שכבר, זה יודע מה, הגיע כבר לגיל 13 בדרך כלל, כבר אחרי כמה צומות, אחרי שהוא כל כך התאמץ לעצום לפני, כי הוא כבר גדול, 14, 15, לא יודע מה, כבר הכל חלק, לאמת מקרים, לא יודע מה, שמישהו שלא מרגיש טוב וכולי. זה מעל הטבע, זה מעל הטבע, מעל הטבע בגבולות הטבע, לא דברים שהם לא הגיונים. שוב, התורה היא ספק פיקוח נפש דוחה כל התורה, כולה חוץ מגימל עבירות וכולי. זה לא, התורה היא תורת חיים, אבל היא קודם כל עול, כי היא מתחילה מסדר אחר. לכן התורה, הסדר שלה הוא סדר של קומת האדם. לכן המהר"ל כל הזמן התחיל בפרק ב' ובפרקים הראשונים וחזר על זה, רמח מצוות כנגד דבריו, ושעשה מצוות, דעה אחת כנגד הגידים, דעה אחת כנגד ימות החמה. וזה לא וורטים. אמר לך, יש לך פה שני סדרים. יש סדר של הטבע, ואז הלא תעשה זה לא לצאת מהטבע, ויש לך סדר של מצוות עשה, שזה להרים אותך מעל הטבע, ויש בחינה שגם הלא תעשה שבהם צד לא טבעי, שזה הבחינה של הגידים של האדם. זה שתי קומות. לכן גם הפרק הבא, המהר"ל ילך לשלב הבא, וירצה להראות לך למה לפי התורה האדם מעל כל העולם. למה כל העולם הטבע הזה כפוף למדרגת האדם. ולא שהאדם הוא פירור. וזה היסוד, ולכן נקודה השלישית פה, אחרי היושר ואחרי הנותן התורה, דבקות כי השם הוא נותן התורה, אנחנו מגיעים בעצם לנקודה השלישית שהיא בעצם האור. שבעצם הנקודה שבעצם דיברנו על האור, זה בעצם שהאור מופשט. האור מופשט. האור זה הדבר הכי, הכי רוחני שיש לנו בתוך העולם הזה. כלומר, יש קשר עולמות, כלומר בעצם שהשתלשלו עולמות, כל פעם יש חלק מהעולם העליון שירד לעולם התחתון, וחלק מהעולם העליון שנשאר מעל העולם התחתון, ודרך זה יש כל הזמן תנועה של חיבור העולמות של כוח שמושך למעלה, וכוח שמושך למטה, יבא לו דירה בתחתונים, מול כוח שמושך כל הזמן לו למעלה. וככה עד שאנחנו נמצאים במציאות בעצם, שאנחנו בתוך תנועה של כמה שיותר תלמוד מביא לידי מעשה, מול תנועה של כל הזמן רוחניות. לכן יש לנו נטייה הלכתית ויש לנו נטייה אמונית. וכל החיים הם ככה. כל החיים הם בעצם בדבר הזה. האור הוא החלק הכי מופשט בתוך הטבע. לכן תמיד תמיד המשלים בפנימיות לדברים הרוחניים הם יהיו דרך אור. לכן גם אור בגימטריה רז, סוד. אור שייך לסוד. האור זה הדבר הכי 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 מופשט עליון, מהירות האור. זאת אומרת, הדבר הכי הכי שפורץ את הגבולות של הטבע. אז זה בעצם הדבר מתוך כל מה שכביכול התאבע לעולם הזה, זה הדבר שנשאר הכי מופשט, הכי עליון, הכי רומז על מה שמעל. ולכן התורה נקראת אור. המצווה נקראת נר, מכיוון שהמצווה היא זה כבר, שאנחנו עוסקים במצווה, אנחנו כבר עוסקים בעצם, זוכרים, הבאנו פסקה מהרב על זה, שי' ק' ו' ק', אז ו' ה', והמילה מצווה, מ' צדיק ו' ה', אז ו' ה' שייך בשניהם, ו' ה' זה המעשה. במעשה תפילין, אני יודע בדיוק מה שם רוצה, תפילין, שחורות, מרובעות, תוצאות כאלה, זה אני יודע, את הו' ה' אני יודע במדויק. אבל י' ה' זה מה הטעם הפנימי, מה המגמה, זה המוחין. ואנחנו לא יודעים את המוחין, ולכן בעת בש, א', ת', ב', ש', י' זה מ', וה' זה צדיק. לכן מצווה זה עת בש של י' ק', כך אומר הרב קוק. מצווה זה מ' צדיק של י' ק'. זה התרגום, עת בש זה התרגום. כלומר, אני לא יודע מה המוחין של מצווה תפילין. אני יודע שצריך תפילין. אז כבר יש לי פה איזשהו מפגש עם משהו בעצם שהוא בעצם פיזי, מעשה שמחובר למשהו אלוקי, אבל יש פה איזה אור שמחובר לגשמי. אבל התורה היא כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כך כותב הרמב"ן בהקדמה לבראשית, ובעיקר בעיקר התורה שמותיו, בעיקר הכוונה היא לקבלה, שבאמת תורת הקבלה עוסקת כולה בלגלות איך כל דבר זה גילוי רצון השם יתברך, כל דבר. לכן כל דבר שעומדים בתורה על דרך הפנימיות, הוא כבר לא עומד בפני עצמו, אם שלוש אלו נסלה ויצא חינם אין כסף, תראו את אורך חיים הקדוש, זה כבר גילוי הרצון האלוקי בסדרי הגאולה. כבר כל דבר בנברא הופך להיות איפה הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא. איזה הנהגה אלוקית הוא מגלה. שזה הבחינה של תורת הקבלה, שבעצם הכל זה שמותיו. ואז בעצם מתגלה המקום המופשט של ההוויה, שם הוויה, מתגלה האור. לכן התורה היא בחינה של אור. המהר"ל פה לא נכנס דווקא לקבלה, הוא דיבר על התורה ככלל, כי גם כשאדם לא מת תורה, הוא עוסק בצד שלא של רק מצווה מצד המעשה שבה, אלא מצד הלימוד תורה שבמצווה. ובאמת, אבל שבצד הפנימי שבתורה, זה בעצם הצד של האור, של הסודות שיש שם, לזה יגיע המהר"ל בפרק י"ג. כלומר, פרק י"ב, הפרק הבא, יעסוק במדרגת האדם מעל הטבע, ופרק י"ג כבר יעסוק באמת ב... גוף של התורה, לבושי התורה, גופי התורה, נשמת התורה, והנשמתה דנשמתה. ולכן האור זה בעצם אתה אוחז במשהו מאוד אלוקי. אפילו אם אתה לא יודע את האור, אפילו אם אתה לא יודע את הסוד של כל התורה, אתה אבל אוחז במקום שהוא בעצם באמת מופשט. אבל כל אחיזה ודברים הרבה יותר גדולים בטבע, הם עדיין כפופים לסדרי הטבע, שזה מציאות שהיא כפופה למדרגה שמתחת לשמונה, למדרגת השבע. כן.
ויש יחס בין שלושת המדרגות, בין שלושת הדברים שמנינו בפרק הזה?
אתה שואל אם יש פה מבנה, בין האור, בין היושר ובין בין בעצם... הדבקות זה היה שנותן תורה, אתה דבק בו, כן? כן, בין המציאות של היושר. קודם כל זו שאלה יפה מאוד. זו שאלה יפה מאוד מה שאתה שואל. אמרנו, הנקודה הראשונה הייתה היושר, כן? שזה בעצם, שהיושר הוא הדרך לדיבוק בו, כן? זו הייתה הנקודה הראשונה, ואחרי זה...
שזה כאילו
דברים
שנותן התורה.
כן, כן.
והשלישי לא צפק. והשניים הראשונים זה סוג של דבקות, השלישי לא בטוח שאני מבין.
כן, אתה שאלת שאלה מאוד מאוד יפה. ויכול להיות מאוד לאור שאלתך, שבאמת שלושת הבחינות שיש פה זה קודשא בריך הוא ראיתא וישראל. למה? כי בעצם יש לנו את הבחינה הראשונה של היושר, שהתורה היא היושר, היא היושר בעצמו, ויש לנו לאחר מכן שכל דבר צריך להיות מצד נותן התורה, והנקודה שהשתלטה מצד, אם תראו את המילים הראשונות בעמוד מם, שזה מצד הדעת השכלי, מצד השכל שבו מקבל גזרת השם בהכלה, ולא נקרא זה סדר זאת. כלומר, כי התורה היא סדר מעשה האדם, כלומר, זה כבר מצד המקבל, שאדם הוא מעל הטבע. ואז שלנו בעצם מצד קודש הבריך הוא מצד אורייתא ומצד ישראל. בסדר? כלומר, התחיל מהתורה שהיא היושר. התורה שהיא היושר היא מצד עצמה, היא תמיד האיזון של כל הדברים, היושר, קו האמצע, ימין, שמאל, מה שדיברנו עליו. ואחרי זה מצד נותן התורה, שכל דבר הוא מגלה את נותן התורה. ואחרי זה מצד המקבלים, שזה ההשגה, שהתורה היא בעצם סדר האדם, מצד היותו במקום השכלי העליון מעל הטבע. כן? אז בכל הדברים פה מדובר על התורה. זה התורה מצד היושר שבתורה, התורה מצד שהיא מגלה את נותן התורה, והתורה מצד שהיא מתייחסת לסדר השכלי של האדם מעל מדרגת הטבע. כאילו זה שלוש בחינות בתורה. תורה מצד קודש הבריחו, תורה מצד אורייתא, ותורה מצד האדם, מצד ישראל שמקבלים אותה. ואז אולי זה גם מאוד מאוד מסביר את הקשר לפרק הבא, שאנחנו מדברים על מדרגת האדם, על מדרגת ישראל שהיא מעל כל הטבע. בסדר? שאלה יפה מאוד מה שאתה שאלת. לכאורה זה שלושת הבחינות.
לא, עוד פעם, איפה המשפט שאני לא מבין שהשלישי זה ישראל, כי אני לא הבנתי כל כך.
מה שעוסק בבחינה השלישית, שמתחילה, ואף אם אתה אומר, כן, ואף אם אתה אומר, מי שם מתחיל החלק השלישי, שבעצם התורה היא סדר האדם לא מצד הטבע, אלא סדר האדם מצד בעצם שהוא מעל הטבע, כן? סדר האדם מצד שהוא מעל הטבע. אני חושב שזה בעצם הנקודה, מה שאמרנו בתחילת משפט עמוד מם, כאילו סוף למתת, אין הסדר מתייחס אל הגשמי, כי הסדר זה שכך ראוי אל האדם השכלי מצד השכל שבו מקבל גזרת השם בהכלה, ולא נקרא זה סדר זאת. ואמר לך, התורה היא שהיא סדר מעשה אדם, אשר עשה אדם הם שכליים, כי למרות שאדם מתייחס אל הטבע וכו' וכו'. וזה גם מסביר את ההמשך לפרק הבא, שבפרק הבא אנחנו נדבר על מדרגת האדם. בסדר? אז שאלה יפה מאוד שאלת ערן ישר כוח. אז יש פה שלוש בחינות בתורה, שהיא גם כשעוסקת בדברים הכי נמוכים, למה היא בעצם מעל כל המדרגה שלה, למה היא מביאה להצלחה של העולם הבא, ולא מה שעוסקים בעולם הזה? מכיוון שיש בצד של היושר מצד עצמה, היא מגלה את נותן התורה, והיא שייכת לסדר של האדם שמעל מדרגת הטבע. זה שלושת הצדדים שלמדנו בפרק.
האדם שמעל מדרגת הטבע זה ישראל, שאנחנו
נשבר. זה בדיוק יבואר שוב בפרק הבא, בהרחבה, וזה הקשור לפרק הבא. יפה מאוד, הערה נכונה. כן, איתי.
נראה שהרחב בעיקר מתייחס עלינו כפועלים בקרן. בעיקר כאילו כשאנחנו הפועלים בקרן, ובאמת הכל כאילו עול, ובאמת יש מקום גם להגיד שהרחב כן מוצא...
מהר"ל.
המהר"ל, סתם.
כן.
בסדר. יש מקום כאילו להגיד שהוא גם מוצא בנו לא רק עובדים כאילו...
לא, לא, מהר"ל לא מתייחס... לא, מהר"ל פה לא דיבר על הצד של בחינת אם כבנים, אם כעבדים. הוא לא דיבר האם אנחנו עבדים של השם יתברך, או אם אנחנו בנים של השם יתברך. הפוך, המהר"ל מאוד מאוד עוסק בביאור סגולת ישראל בספר נצח ישראל, וגם פה הוא התחיל בתפארת ישראל, הוא התחיל ממדרגת האדם, שהאדם מה מדרגתו העליונה, ושיש לו, הוא לא בהמה, יש בו מדרגה מעל הטבע, אם אתה זוכר, הכל התחיל מדרגת האדם. זה לא התחיל מצד פועלים, אלא, שוב, זה טוב ששאלת את זה, נקודה חשובה. שהמהר"ל דיבר על הגזרות, זה לא גזרות מצד של האדון שומר לעבדיו רק תעשו. יש צד שאנחנו כמובן עבדי המלך, וזו זכות גדולה להיות משה היה עבד האלוקים, אבל הנקודה של הגזרות לא בא לצייר בנים או עבדים. אתה יותר לעצמך שיש אבא ובן, אלא שאבא לטובת בנו נותן לו דברים שהם תביעה לטירונות הרבה יותר גדולה מאשר רק לזרום. נכון, הרי אברהם ייסר את יצחק בנו, ייסר בנך בנכך, כלומר חינך אותו וטבע ממנו, ולעומת זאת לא דרש מישמעאל אותו דבר, ויצא מנהם הבדל גדול מאוד. זאת אומרת, הגזרה היא לא מצד עבד מול בן, והגזרה זה לא שהיא לא לטובתנו, אבל היא לא מתחילה מהמדרגה של הטבע, אלא הפוך, בגלל שאנחנו בנים להשם יתברך, אז אנחנו לא שייכים למדרגה שהיא רק הטבע שהוא הרבה מתחת לזה. הפוך, דווקא לכן יש תביעה הרבה יותר גדולה. ולכן המהר"ל הלך כל הזמן בפרקים הקודמים, שהתורה היא גזרות, לא כמו הרמב״ם, שלרחם על הקן ציפור. ולא, זה לא מתחיל מהעולם הזה בכלל של לפתור בעיות פה. ולא גם כמו הרמב״ן בטעם החיצוני שהרמב״ן אמר, שזה לתקן באדם רחמנות. זה הכל תוצאות שבסוף יהיה באדם רחמנות. אלא הרי הקדוש ברוך הוא יכל בכלל לברום מציאות אחרת, אלא זה הסדר האלוקי, זה גזרה, ככה דברים, גזרה כמונה היא, בעצם אמרנו, זה לא שיש שור שנגח פרה ואז תורה אומרת מה לעשות, אלא יש בריאה של מהות רוחנית, אחרי זה שנקראת שור ומהות רוחנית שנקראת פרה, ואז ממילא לכן עברה מציאות של שור ופרה, והכוחות הללו צריכים להיפגש לפעמים במציאות, ואז יש דינים. כלומר, בעצם מסתכל בתורה ובראת העולם. כל מה שקורה בעולם הוא רק תוצאה של תהליך אלוקי, הנהגה אלוקית, שזה משתלשל ומתאבא. לכן העולם הזה הוא רק גילוי של תהליכים אלוקיים. הוא לא, יש עולם, ועכשיו קיבלנו זה תורה, שבתוך הכפופה לחוקיות, למגבלות של העולם, צריכים לעשות עכשיו סידור, איך מסתדרים סדר חברתי בתוך העולם. לא, כל מה שקורה בעולם זה גילוי של מגמה אלוקית. לכן העולם באמת מתחת מדרגת האדם. והאדם בעצם מתחת מדרגת אותה תורה, שיסתכל בתורה וברא את העולם, שזה סוגריים, יש בזה בחינות, בחינה שהתורה מעל ישראל, בחינה שישראל מעל התורה, והכל מופיע את רצון השם יתברך. ולכן באמת, המהר"ל חייב עכשיו לעבור בפרק הבא, ולהסביר לך מה זה מדרגת האדם. כי אם אתה מבין שהאדם הוא עוד משהו בטבע, עוד משהו שמת כל 100 שנה, 90 שנה, 80 שנה, ומול כוכבים שקמים בלרדי שנים, אז ממילא, האדם הוא מה? הוא קרוץ חומר, מת ובר חלוף, וממילא כל המציאות הזאת היא מפילה את המחשבה שכל מה שקם זה רק הטבע ומה שהכי רחוק מהמיטה. אבל חלק מאמונה בתחיית המתים והבנת עולם הבא והבנה פנימית שלהם זה שמת האדם שייך למדרגה מעל הטבע. זה הכל שייכות למדרגה מעל הטבע. ומתוך המקום הזה מלא תביעה מהאדם היא תביעה תורנית שהיא מביאה אותו למעל הטבע. אביה ואחרי זה מלאכם?
אולי זו שאלה, אולי זו שאלה למחר, אבל מה ההבדל בין העיסוק במה זה האדם בפרק הבא לבין העיסוק שראינו? זאת אומרת, מה רווחנו?
כן, נראה מה המהר"ל מוסיף בפרק הבא, הוא ממשיך לבאר את זה, כן? המהר"ל מתעסק פה כמה פרקים במשהו שבחינתו מאוד יסודי. אתה חייב להבין למה שאתה לומד תורה, אתה לא מתעסק בדברים קטנים. אתה חייב, ומטרת המהר"ל היא לא להנמיך את הפיזיקה, אלא להגביה את התורה. מטרת ה-15 היא לא להנמיך את לימודי החול שהם בעלי חשיבות. אם אדם יש לנו רפואה, ברוך השם, תאכל את החיים עולה. וכמו שהרם אמר, כל כוח טבעי נועד שאנחנו נוציא אותו מהכוח לפועל. כמו שהרב בורות התחייה בפסקת את זין, שיש עבודה של להוציא את המלאכה הזה לתקן, להוציא את העולם מטוב לתיקון. כל מה שאדם גואל בטבע ומשתמש בו לטובה, לא לרע להרוס את האוזון, אבל לטובה, זה דברים מדהימים. זה דברים מדהימים, זה שהם אפשר להטפיל מים, ואפשר להביא מים מהים התיכון לכנרת ולהציל מצב. זה דברים מדהימים, זה לא דברים רעים. ועדיין כל זה, זה אחיזה בעולם הזה, שהיא אחיזה חשובה. והתורה, התורה היא הרבה מעבר לזה.
וכן תראה רגע, גם איזה אדם שהוא...
מתוך זה, ברור, זה קשור אחד לשני. כן, מנחם.
כתוב שאדם מסודו מאפר, סופו לאפר,
נכון.
של...
נכון, 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 איך זה מסתדר, האדם, איך זה מסתדר, כן, אשר של הישיבה, אוי 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 כיפורים, איך מסתדר שהאדם מסודו מאפר, זה באמת הנקודה, באותו, ביום הכיפורים אנחנו תמיד מוסיפים פיוט אחד במוסף, שהוא לא מופיע בדרך כלל בחלק מהסידורים, אלא כאילו איפה יש פיוטים, וזה והביא את התהילה. פיוט שאני תמיד עושה אותו במנגינה של שלום עליכם ואבית התהילה מקרוצי חומר. זה שם פיוט מדהים. כל הפיוט הזה, המנגינה של הפיוט הזה והכנסתו לתפילה, זה מי שהיה פה החזן בשם הראשון של שיבה, זה הרב חגי שילת. היום הוא רם באזורים, הוא פה מהיר. אז זה קודם כל ממנו המסורת של המנגינה הזאת ושל השיר הזה. ובכל מקרה, מה שאני מאוד אוהב בפיוט הזה, שמה הוא אומר, אחרי זה תראה את המילים, זה מאוד מרגש. שלמרות שהמלאכים הם כאילו כל כך עליונים, קדוש ברוך הוא לא מתלהב. מאיפה הוא רוצה את הטילה? מקרוצי חומר, מכאלה שיש להם משברים. שהאדם יש לו סולם וצוואר צוואר שם מגיע השמיים. ולמה זה במנגינה של שלום עליכם? מלאכי השרת, כי זה מול המלאכים, כן? המלאכים מול בני האדם. אז זה קודם כל עכשיו, אז למה אומרים בכל אדם מסתום מאפר? שמול הגאווה שאתה חושב, אתה זה אני ואתה וכולנו, כן, מול הגאווה שכל אחד מאיתנו יכול לחשוב, אני שווה המון, האדם מסודו מאפר, וסופו לאפר. ומול הנקודה שאדם מבין שהוא חלק אלוקא ממעל, וזה כמו שאומרים בשם רב שמחה בונים פשיסחה, שצריך כל אדם שיהיה לו שני פתקים בכיס, אחד בשבילי נברא עולם, ואחד ואנוכי, זה שתי הבחינות. אז מצד אחד אדם מסודו מאפר, מצד שני, עכשיו זה גם מאוד מדהים, המעבר לפחות בתפילה אשכנזית הוא מאוד מאוד חד בין אדם יסודו באפר ומיד אחרי כן, וזה שם עם כל נתני תוקף, הוא תשובה או תפילה או צדקה, ופתאום מיד שם יש מעבר אין קצבה לשנותיך, אין קצו חמך, ומנגילה גם בדרך כלל בבתי כנסת ככה של מרש צבאי כזה שממליכים את המלך, כן, ואז שם בסוף... עוד דקה נתחיל לשיר את זה, אבל הזמן עבר. בקיצור, שם ממשיך, ויש שם בפנים בסוף, שאנחנו עכשיו חיילים של המלך, ואנחנו ממליכים אותו, ואנחנו משלשים בשילוש קדושה בקודש, ויתנו לך, ואז איך... יש איזה מעבר כזה, בין שאנחנו מצד עצמנו, אפר, שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. וזה בדיוק אותו יסוד, שאתה עוסק בעולם הזה מצד עצמו, אפר, שאתה עוסק בעולם הזה מצד הגילוי של האלוקות. וואו. דברים משתנים לגמרי, השאלה יפה יפייה. טוב, עד כאן להיום. תודה על התשע.